אחד הדברים שיפים לראות בעולם הבוטים זה את המהירות שבה אנשים מגיבים למצבים והולכים לאוטומציה כדי לפתור בעיות. למשל, אם אתה צריך לקנות נייר טואלט בתקופת הקורונה, ולא לכל החנויות יש כרגע במלאי, אז אנשים כתבו בוטים כדי לסרוק איפה יש מלאי זמין, ולקנות את החבילת נייר טואלט במחיר הכי טוב, בזמן הכי מהיר.
אז כל מה שאתם רוצים לדעת על בוטים, אנטי בוטינג ונייר טואלט בפרק הבא.
שלום לכולם, כאן ברל ויונגי, איתכם גם הסייבר.
מה הולך חברים? מקווה שהכל טוב, שאתם נהנתם מהתקופה האחרונה בלעדינו.
ובפרק הקודם אנחנו דיברנו על איך הבוטנט מיראי ממש שינה את העולם. ראינו איך הווירוס עצמו עובד, ובכללי מה ההתנהגות האופיינית של בוטנט והרבה דברים מגניבים. והיום אנחנו נראה קצת מה אפשר לעשות עם כל הבוטים האלה.
היום מערכים בחור תותח מאוד. VPR&D בפרימטר X, שקוראים לו אמיר שקד, שגם יש לו טייטל מאוד מגניב, שהוא גם הרמניק. אז מה הולך אמיר?
מצוין, כיף להיות פה.
אנחנו פה במשרדים ברצילי פיתוח, יושבים, מתחילים לעבוד ככה לפרק לדבר, ויש לנו נושאים מגניבים. אמיר, על מה מדברים היום?
אז היום אנחנו נדבר קצת על מה אפשר לעשות עם בוטים, ואיך אנשים רעים עושים כסף. מלכתוב קוד, לא איך שתכננתם.
ותוכל לספר לנו קצת מה בדיוק פרימטר X עושה ואיך הגעת לשם?
פרימטר X עושה כמה דברים. אחד המוצרים המרכזיים שלנו נקרא בוט דיפנדר. השם שקצת מסגיר נראה לי גם מה עומד מאחורי. אנחנו מגינים מבוטים רעים, מאפשרים לבוטים טובים להשתמש בשירות. אני הצטרפתי לשם לפני 3.5 שנים, מתוך הרבה עניין. כתבתי הרבה מאוד בוטים בעברי, ותמיד היה לי קל לעבור כל דבר שנדרשתי להתמודד מולו. אף אחד לא באמת שם הגנה אמיתית ופתר את הבעיה. זה היה מאוד ברור לי למה הבעיה היא בעיה אמיתית שמאוד כואבת. ועם השנים היא רק הפכה להיות בעיה יותר ויותר גדולה לחברות ועסקים. אז אני מאוד משמח ומעניין להצטרף לחבורה מאוד מוכשרת, שאת חלקה אני מכיר גם מעבר, ולעבוד איתם ביחד.
מגניב מאוד. בעצם אנחנו רוצים ביחד עם אמיר לענות על שאלה מאוד חשובה. האם אי פעם חשבתם מה עושים עם הבוטים האלה? איך הבוטים האלה בכלל עובדים? איך כותבים בוט? איך מגנים בבוט? על כל השאלות האלו אנחנו נענה היום ונעשה כמה דברים מאוד מאוד מגניבים בנוסף.
אחד הדברים המאוד מגניבים שיש בכל הסיפור הזה, זה איזשהו מין נרטיב של חתול ועכבר. כלומר, כל הזמן יש פה מעגל שהאנשים הרעים הם מוסיפים רעיונות חדשים, תחכומים חדשים כדי לעקוף את כל ההגנות, ומצד שני יש לנו המון המון משאבים שמושקעים בלמצוא דרכים חדשים להגן נגד הדברים האלה, למנוע מפתחי הבוטים להצליח להשיג את מה שהם רוצים להשיג. ובעצם מכל הסיפור הזה אנחנו יכולים ללמוד הרבה דברים טכנולוגיים ממש מגניבים. אז אנחנו נראה קצת מה אפשר לעשות עם בוטים, נסתכל על קפצ'ה ודברים בסגנון, כמקרה שעוזר לנו להבין ממש כדוגמה פשוטה איך אנשים מנסים להתמודד עם בוטים.
ולסיום אנחנו נעשה סוג של משחק שבו נבנה בוט. ואז אמיר הולך להגן מהבוט הזדוני שלנו, ואז אנחנו נעקוף את הרעיונות של אמיר, ובוא נראה מי ינצח, נעשה משחק מגניב.
בתור התחלה, אולי שווה להזכיר חוויה שאולי הרבה מכם מכירים, כמה פעמים יצא לכם תוך כדי משחק מחשב ששיחקתם, לחשוב לעצמכם שהפעולה שאתם עושים היא קצת מיותרת, כל אחד יכול לעשות את זה, רובוט יכול לעשות את זה.
אמיר, כמה פעמים זה קרה לך?
הרבה מאוד פעמים.
רגע, אתה משחק רונסקייפ? או מייפל סטורי, מה היה העבר שלך?
לא, העבר שלי, העבר שלי רחוק, אני חושב שהוא היה איפשהו בדיון 2 וכאלה, אבל תלוי, ב-FPS'ים מתבקש לכתוב בוט.
אז גם אני ויונגי שיחקנו רונסקייפ, למאזינים שלנו, מי שלא יודע, מי שלא הבין את זה מכל המנגינות רקע שעשינו, ואז גילינו שרוב המאזינים בכלל לא אוהבים מייפל סטורי, ואנחנו צריכים לשנות את המנגינות עכשיו של הפתיחה. אז כמו שיונגי אמר, האם הפעולה הזאת רובוט יכול לעשות? בסופו של דבר, ניקח למשל איזה טופס אינטרנטי שהוא מאוד מתוסבך, שאנחנו ממלאים אותו בצורה שגרתית. כנראה שבוט יכול לעשות את זה, כנראה שאני יכול לכתוב קוד שעושה את זה במקומי. ואתם כולכם מכירים, או אולי לא מכירים, את הבדיחה המפורסמת, שהעולם מתחלק לעשרה אנשים. אלה שיודעים בינארית ואלו שלא. אז למי שלא מכיר את זה, זו בדיחה חשובה מאוד להכיר כדי להיות מתכנתים טובים. ואנחנו בעצם רוצים להגיד לכם שהעולם מתחלק לעשרה אנשים, אלה שיודעים לכתוב בוטים, ואלו שהם בוטים בעצמם. כי בסוף, לא משנה אם אתם מתכנתים, או רופאים אפילו, או רואי חשבון, בעולם של היום, כל ילד בכיתה ג' צריך להתחיל ללמוד תכנות, ולהתחיל לעשות אוטומציה למה שהוא עושה. ולכן, אנחנו רוצים להגיד לכם כמה בוטים זה מגניב, וגם על הצד האפל של בוטים. אז דוגמה מעניינת להתעסקות עם תפסים ובוטים לתפסים, זה הסיפור שהתפרסם לאחרונה של ביטוח לאומי, בקשרי קורונה. אמיר, רוצה לספר לנו על זה?
כן, אז המקרה מעניין שבאמת הוא ברוח התקופה, היה מקרה מאוד גדול באיטליה, וגם יצא לשמוע על, נראה זה, על וריאציה פה בעולם המקומי שלנו בארץ. הבעיה היא בעצם, אתם מכירים אותה, אתה רוצה למלא טופס, כמו שאמרת, אבל בעיה קטנה, המערכות ביטוח לאומי לא בנויות לעמוד במיליון אנשים שבאים למלא את הטפסים לבקש אבטלה באותו רגע, והם לא עומדות בעומס. עכשיו, מה עושה מי שלמד כמה, נקרא זה, למד את השעה ויודע לכתוב קוד? כותב קוד, שימלא את הטופס בשבילו, וירוץ מול האתר, עד שמצליח למלא את הטופס. היה סטודנט באיטליה, שניסה לעזור לאמא שלו למלא את הטופס, אז הוא כתב סקריפט, והריץ אותו מול אתר ביטוח לאומי, ופיל להם את השרתים. והוא לא התכוון להפיל להם את המערכת, הוא בסך הכל ניסה למלא טופס בשביל אמא שלו, כדי שלא תצטרך לעמוד שעה מול המחשב ולחכות לתור שלה, ועם קצת קוד ולוגיקה עסקית מאוד סטנדרטית, שום דבר זדוני ושום דבר אילינטנט, פשוט הפיל להם את המערכת.
נייס, או זה לפחות מה שהוא סיפר למשטרה. בעצם, בוטים זה עולם ענק, הרבה אנשים כותבים בוטים, מישראל, עד איטליה, עד ארצות הברית, ומה בכלל היקף הנזק של בוטים זדוניים? מה הנזק הכלכלי בכל הסיפור הזה?
הנזק הכלכלי הוא היסטרי. אני אשאל אתכם שאלה מעניינת בהקשר הזה. כמה מהתעבורה באינטרנט היא של אנשים וכמה של מכונות?
הייתי מנחש אולי חצי-חצי, אולי אפילו 10-90 לטובת הבוטים.
10-90 לטובת הבוטים? 60-40.
אז יפה, אתם מאוד בכיוון. אז באמת, כשמסתכלים סך הכל, זה באזור ה-50% בוטים. לא כולם רעים, אבל יש סדר גודל של 50% בוטים. תחשבו על זה בקונטקסט כזה. נגיד, ואני אומר לכם, יש לכם חנות. אבל חצי מהאנשים שנכנסים לחנות, הם לא באמת אנשים. הם סתם באים לעשות דברים בחנות, לצלם מחירים של מוצרים, לנסות להעביר כרטיסי אשראי מזויפים. כמה מוכרים יש לכם עכשיו בחנות שיטפלו בהם, כמה מקום יש בחנות, זה השפעה כלכלית אדירה. רק על היכולת לשרת את כל הבקשות האלה. וואו. וזה עוד לפני שהלכנו למה הבוטים האלה ממש מנסים לעשות, ואיפה הנזק הכלכלי הנוסף. מעבר לעצם התמיכה בעומס התעבורה שמגיע. נקודה מעניינת, אם לוקחים את ה-90-10, אם הולכים לאזורים ספציפיים בשירותים, למשל קנייה עם כרטיס אשראי או לוגין, ניסיון לוגין עם יוזר וסיסמה, אז זה יכול להיות 90-10, יש אפילו מקרים שאנחנו רואים של 99% של בוטים ו-1% בני אדם.
וואו, זה מטורף. ובהתחשב בבדיחה שלי, שרוב האנשים הם בכלל בוטים, אנחנו מגיעים למצב ש-99% הם בוטים באינטרנט.
כן.
שזה די פסיכי.
עכשיו ראינו בעצם שבוטים זה דבר שהוא מספיק פשוט, כדי שממש חצי מהאינטרנט יהיה עשוי רק מבוטים. זה מוכיח לנו שיש פה משהו שהוא מאוד רחב, יש פה הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות עם זה. ובעצם מה שאנחנו רואים פה אולי זה שכל דבר באינטרנט, אפילו עם קצת ביקוש, הוא יכול להפוך למודל עסקי של בוטים לכל דבר ועניין.
למעשה, גם אם סתם עכשיו נקנה שרת באינטרנט, תוך שנייה יהיה אלפי בקשות מכל מיני בוטים שסתם סורקים את האינטרנט. למשל, ניקח סתם את האתר שלנו שהרמנו, אנחנו רואים שכבר מהרגע שהרמנו אותו, אנחנו מתחילים לקבל אינסוף בקשות של כל מיני שרתים, כל מיני בוטים, רוסיה, איראן, ארצות הברית, ואנחנו לא באמת נותנים באתר הזה שום ממשק לשום כרטיס אשראי או שום יוזר וסיסמה.
זה כל כך קיצוני שאחד המקומות שמכילים הכי הרבה בוטים בעולם זה שוב המשחקי מחשב האלה שהיה אפשר לחשוב שהם לא כל כך מעניינים אף אחד.
איי, איי, איי.
ואני יצא לי בילדותי למצוא אנשים שמרוויחים הכנסה מאוד מכובדת, $40,000 בשנה, רק מלהריץ בוטים שמשחקים את המשחק, יוצרים כסף ומוכרים את בשוק השחור תמורת כסף אמיתי.
הכלכלה השחורה של בוטים כאילו משלב הכתיבה שלהם, האיסוף של מידע יהיה באשר יהיה, בין אם זה משחקי מחשב או כל מיני דברים אחרים, מכירה לגורם נוסף שמנסה לעשות עם הכרטיסים האלה משהו, זה שוק ענק, כולו שחור, יש כל מיני מספרים תיאורטיים שהם אף אחד לא יודע להתחייב עליהם, אבל מספיק לעקוב אחרי שערי מסחר בביטקוין ודומיו, כדי להבין מה ההיקף של העסקאות בעולם הזה.
למעשה אני אפילו הייתי אחד מהם ברונסקייפ, עד שחסמו אותי.
אז לא כתבת בוט מספיק טוב.
כן, בסדר, כיתה וב.
טוב, ננסה לעזור לך היום.
אז בואו נדבר קצת על שימושים של בוטים זדונים, ואפילו קצת שימושים של בוטים לגיטימיים. אז כמו שאמרנו, הבנו שכל משאב אינטרנטי עם ביקוש, די מהר הופך להיות למודל עסקי של בוטים, די מהר הוא מתחיל לקבל בקשות. אז הבנו דוגמאות של משחקים. ואיך עושים מזה כסף? אפשר לדבר על לייקים בפייסבוק, או תגובות בפייסבוק. אפשר לדבר על טוקבקים פוליטיים. אפשר לדבר על גניבת מידע מאתר, למשל אתר שמציע מידע רבים, אם בינתן שם משתמש לסיסמה, פתאום בוט בא, גונב לו את כל האתר באופליין, לשרת צדדי, פותח אתר נפרד ועושה את הכסף של המידע שאותו אתר מפרסם.
עוד דוגמאות קלאסיות שראינו זה מניה על סיסמאות, ניסיונות להשתמש בכרטיסי אשראי, ודוגמה שמאוד חשובה זה ad fraud, בעצם אנשים שפותחים אתר, בלוג, שמים עליו פרסומות, ואז מנסים להריץ סקריפט שפונה לאתר ורואה את הפרסומות, לוחץ עליהם, וככה הם יכולים להכניס הרבה מאוד כסף למרות שאין להם לקוחות אמיתיות.
האמת שקרה לי פעם משהו מאוד מצחיק, נכנסתי לאתר כלשהו שאני לא אגיד את שמו, ועכשיו סקר. ואז כאילו זה היה לפני שקלטתי שאפשר לעשות בוטים לסקרים, ואמרתי, טוב, זה סקר מאוד מגניב, אני רוצה כאילו שהדעה שלי, שכולם ידעו מה אני חושב. אז ניסיתי כזה להעתיק את הבקשה בלי שום ידע טכנולוגי מורכב. אפשר לעשות F12 בכרום, לראות את הבקשה שעוברת לסקר, לעשות כזה מקש ימני, תעשה כזה אקספורט לפקודה שאפשר לעשות את הבקשה הזאת, ורצתי את הפקודה הזאת כמה פעמים. ואז פתאום קלטתי שרצתי אותה בטעות 5,000 פעמים, ניסיתי להריץ אותה רק 50 פעמים, ואז קלטתי שבבת אחת פתאום הסקר היה כל כך לא מאוזן, שלא ראו כבר את כל הדעות האחרות. ואז אמרתי, טוב, זה בעיה, מה עושים? יחשבו שכולם יהיה ברור שבוט עשה את זה. אז איזנתי את כל הבקשות האחרות, כדי שכאילו זה ייראה סביר ושלא פישלתי יותר מדי. ומאז כל פעם שאני רואה סקרים, אני בודק האם אפשר לעשות את זה, אבל אני לא עושה את השטויות האלה יותר.
אז באמת אנחנו מדברים פה הרבה על בוטים רעים, ולמה זה לא טוב, ואיפה אפשר לעשות עם זה דברים רעים, אבל כמו שאמרנו, לא כל העולם הזה הוא שלילי, ממש לא. אם נחזור לאותו אתר שהרמת, אז אתה רוצה שכשיחפשו בגוגל הוא יופיע. איך הוא יופיע? כי יש בוט שרץ ומאנדקס את התוכן באתר בערך כל כמה דקות, כדי לראות אם יש תוכן חדש, כמותרי, עדכני וכו. ואתה רוצה, לא רק שאתה רוצה שהאתר שלך יהיה זמין לבוט הזה, אתה אפילו רוצה שהוא לא כשאתה רוצה שאתר שלך יהיה זמין לבוט הזה, אתה אפילו רוצה שהוא יענה ממש ממש מהר, עם תוכן שהוא כמה שיותר מותאם, אז אתה רוצה לוודא שאתה נותן את השירות לבוט של גוגל, וזה רק דוגמה אחת, כאילו כל עולם ה-SEO מלא בכלים, כלי אוטומציה שמנסים לעשות טיוב לאתר.
SEO משמע סוג של כלים שיעזרו לי שימצאו את האתר שלי יותר מהר בגוגל, או בצורה יותר אפקטיבית בגוגל.
כן. Search Engine Optimization, זה שוק שלם שמנסה בעצם לטייב את היכולת של מישהו למצוא את התוכן שאתם רוצים שהוא יראה, תוכן שבניתם. וכמובן בוטים נוספים, אם אתם רוצים לעשות דברים כמו If Then, Zapier, כמו נקלי אוטומציה של תהליכים שחוזרים על עצמם. אם נכנסתי הביתה, אני רוצה להדליק את המזגן או דברים כאלה. גם הרבה מהדברים האלה בשביל שירותי API במידה מסוימת שאפשר לכתוב קוד שיפנה אליהם. או סתם דוגמה, הזיכרון שלכם לא מיטבי ואתם רוצים לזכור לשלוח יום הולדת שמח לחברים טלגרם, אז עוזר שאפשר לכתוב קוד שישלח את זה בזמן. רק תבדו שיש לכם את התאריך הנכון ברשימה.
אז ראינו די הרבה על לרוחב על העולם של בוטים, מה הוא מכיל, מה יש, ועכשיו אנחנו אולי רוצים להתקדם ולראות דוגמה ספציפית לשיטה שאיתה מנסים להתמודד עם בוטים היום, וקצת להבין אולי מאיפה היא באה, מה היא עושה טוב, מה היא עושה קצת פחות טוב. ולפני שאנחנו ממש נכנסים לקפצ'ה עצמה, אז אולי שווה להזכיר דוגמה שוב ממשחקי מחשב, זה נושא שהוא משתלב מעולה עם בוטים, ובמשחק רונסקייפ, שוב, המון אנשים מריצים בוטים, ודי מהר המפתחים של רונסקייפ הבינו שהמשחק בעצמו הוא כל כך רפטטיבי, הוא כל כך גריינד, שקשה להבין מתי מישהו הוא בוט או שחקן אמיתי שמוכן לשבת 12 שעות וללחוץ על אותו כפתור שוב ושוב ושוב.
בעצם יונגי מנסה להגיד שגם מתי שלא כותבים בוט, בפועל כל הילדים בני 14 שלהם משחקים ברונסקייפ, הם די עושים פעולה של בוטים. וזה רמז לכל המאזינים שלנו שעדיין משחקים ברונסקייפ.
אז מה שהם עשו זה שהם בעצם היה להם רעיון די מגניב. ברנדום, אחרי כמה שעות של משחק, מופיע איזושהי דמות, ג'יני כזה, עושה לך טלפורטציה למבוך, ואם אתה מצליח לפתור את המבוך, אתה מקבל קצת כזה כסף בונוס, ואם לא, אם אתה נתקע, אז הם אומרים, טוב, אתה בוט, בוא נעשה לך בן.
ואם אי פעם עשו לכם בן, למרות שאתם לא הייתם בוט, אז זו עוד נקודה שכדאי לכם לחשוב עליה. סתם, רונסקייפ זה אחלה משחק והכל, תמשיכו לשחק.
כמה החידה קשה?
האמת שתלוי בחידה.
אבל העיקר שזה פשוט משהו לא צפוי, ואז הבוטים נתקעים.
ואם ניקח את הדוגמה של רונסקייפ, אז אפשר כמטאפורה להסתכל על דוגמה הרבה יותר גדולה, שזה מיטיגציה בשם קפצ'ה. שאומרים מיטיגציה, כוונה לסוג של אמצעי, כדי להקשות על התוקף, לעשות את מה שהוא אמור לעשות, שזה שימושים זדוניים. ובעצם, מה זה קפצ'ה? בוא נתחיל משם.
קודם כל מהראשי תיבות, מה זה בכלל קפצ'ה? אז קפצ'ה זה Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers. זה קפצ'ה. או בעצם מבחן טיורינג להבין אם אתה בן אדם או לא שמנסה לגשת לשירות, או לפחות באופן תיאורטי. פרקטית זה ניסיון מאוד מורכב להבין אם מי שכרגע מנסה לגשת לשירות הוא בן אדם או לא. אחת הדרכים לעשות את זה, הדוגמה של רונסקייפ היא מעולה בהקשר הזה, זה איזשהו שינוי, פתרון, חידה, משהו שצריך לפתור. ויש הרבה היסטוריה לעולם הזה. מי שזוכר עוד בסוף שנות ה-90, היו כל מיני קפצ'ות נוראיות כאלה של להציג תמונה עם אותיות ומספרים מכל מיני כיוונים, מתוך הנחה שלבן אדם קל לראות את המספרים האלה, אם אתה לא עיוור צבעים, למכונה זה יכול להיות יותר קשה, ובאופן מעניין זה מאוד עזר להאיץ פיתוח של אלגוריתמים לאיבוד תמונה, שהלכו ופתרו את התמונות האלה ועשו OCR יותר ויותר טוב, ומשם העולם הזה הלך והתפתח. גוגל התחילו עם, לא בדיוק גוגל, הם קנו אותם, אבל פרויקט מאוד מעניין של בעצם להתחיל להשתמש באנשים כדי לסווג טקסט, אז בפרויקט סריקת הספרים שלהם, הם היו לוקחים חלקי טקסט מהספרים שהם היו סורקים, מציגים את זה בעצם כחלק מהשירות קפצ'ה שלהם, שמי שרצה להשתמש בו, מציגים את התמונה, ומשתמשים באנשים בעצם לציין איזה טקסט מופיע שם, איזו מילה. עכשיו, הם לא תמיד ידעו, אבל הם הלכו על חוכמת האמנים, מספיק אנשים מילאו איזושהי מילה מסוימת על תמונה מסוימת, אז הם סיפגו אותה באופן ודאי, ואז המשיכו עליו והשתמשו בזה כשירות סיווג תמונות.
אז אתה רוצה להגיד לי שבעצם, אני ממלא עכשיו קפצ'ה מספרים, וגוגל משקרים לי, הם לא באמת יודעים את כל המילים שנמצאות בקפצ'ה הזאת.
חד משמעית הם לא יודעים, ואם נסתכל על הקפצ'ה המוחי מודרנית שלהם, הריקפצ'ה הנוכחי, הם מציגים לנו בעצם רשימה של תמונות, ואנחנו עוזרים לפתח את המודלי אלגוריתמים של העיבוד תמונה שלהם. אם אני רואה עכשיו כלב, חתול, מטוס, קצה של מטוס, כנף של מטוס, או מעבר חצייה.
מטורף.
לגמרי. ובאיזשהו מקום, אם אנחנו חושבים על זה מעבר לזה, אם כל מה שאנחנו עושים זה, בתהליך הזה, זה עוזרים לאיזשהו מנגנון אוטומטי ללמוד ולהשתפר, אז באותה מידה מישהו גם יכול להשתמש במנגנון הזה, וגם היה מחקר מעניין של כמה חוקרים לפני כמה שנים שהדגימו איך הם משתמשים בחלק מהאלגוריתמים האלה של עיבוד טקסט ווקלי, כדי לפתור את אותם קפצ'ות באופן יחסית אוטומטי. המספרים הם מאוד מעניינים, אם מסתכלים על מחקרים שנעשו וגם נתונים שאנחנו ראינו, כשמישהו מנסה לפתור קפצ'ה באופן אוטומטי, הוא יכול לעשות את זה יותר טוב מאנשים. זה לא קל לכולם לזהות את התמונות בצורה ודאית. וזה גם המחלה של הפתרון הזה. לשים קפצ'ה באתר, בדרך כלל פוגע בקונברז'ן באזור ה-30%.
כלומר שיש פחות אנשים שמעוניינים להיכנס לאתר?
לא רק להיכנס לאתר, תחשוב על זה ככה, אתה רוצה לקנות עכשיו חולצה, יש 4 אתרי אינטרנט שפחות או יותר מוכרים את אותה חולצה במחיר דומה, האתר שייצור לך הכי פחות חיכוך בתהליך הרכישה, זה כנראה אתר שתשלים בו את הקנייה. אז אתר שמי שמנצח בו זה צוות סקיוריטי ולא צוות ה-UX, כנראה ירוויח פחות כסף.
אז בעצם הפתרון שאו שיהיה לנו מדינה קומוניסטית עם מונופול על חנות אחת, או שצריך למצוא לזה פתרון. לבעיית הקפצ'ה. מה עושים?
אין פתרון מלא לבעיית הקפצ'ה, אבל בשימוש נכון זה עוד אמצעי. אתה יכול להשתמש בדבר הזה בתור כלי נוסף או סיגנל נוסף, כשאתה חושד שהמשתמש שלך כרגע באתר איננו בן אדם.
אני חושב שאפשר לשים לב פה לסיפור מאוד מעניין. אנחנו רואים פה אבולוציה של סיפור כלשהו של מיטיגציות ומניעת בוטים, שבעצם אם עד עכשיו חשבנו שאנחנו המרכז בו והבוטים הם המרכז בו, אנחנו מבינים שבעצם המרכז זה שיפור אלגוריתמים ושיפור למידת מכונה של מחשבים, וזה משהו שהוא תמיד היה מתחת לפני השטח.
אז ראינו כדוגמה אחת את קפצ'ה וראינו שיש לה גם קצת בעיות, אבל אולי דרך אחרת לנסות ולהבין איך אפשר להתמודד עם בוטים זה להתחיל ולהגיד אני רוצה להרוויח כמה שקלים, ואני חושב שדרך לעשות את זה היא ללכת לדארק וויב, ואולי להביא כמה סיסמאות, כמה מספרי כרטיס אשראי, ולנסות להשתמש בהם בכל מיני אתרים כדי לקנות.
דרך אגב, דארק וויב, אני רק רוצה להפנות אתכם לפרק השני שלנו, שהוא מדבר בדיוק על דארק וויב, והרבה פעמים איפה מתפרסמות הסיסמאות האלה.
אז נקודה מעניינת על הסיסמאות האלה. לא חייבים לעבוד קשה וללכת לדארק וויב. אפשר להיכנס לפייסטבין ולעשות חיפוש על strudel@gmail.com.
חזק מאוד. לצורך ההנחת יסוד, נניח שאנחנו מדברים פה על שירות סטנדרטי, יש לו אחלה של אתר, יש לו אפליקציה למובייל, אחד לאייפונים, אחד לאנדרואיד.
קודם כל יש פה הפרדה מאוד מעניינת, האם זה אתר וויב או האם זה אפליקציית המובייל, והאם זה אנדרואיד או iOS. כל אחד יש לו את המשמעויות שלה ואת ההגנות שלה. בוא נתחיל מהאתר. כתבת בוט ואתה מנסה לעשות גישות לאתר. איך אתה יודע לאיזה עמוד לגשת?
טוב, דבר אחד שאני יכול לעשות זה פשוט לכתוב תוכנה שתעשה סקרייפינג, שתמנה על כל הכישורים שקיימים באתר.
אופציה אחרת זה מן הסתם, שאני בתור יוזר אסתכל בדפדפן שלי, אראה את הכתובות, ויכניס אותם הארד-קודד לתוך הקוד.
מצוין. בואי קח משהו גם שאמרת מקודם. אתה נכנס לדפדפן, עושה F12, רואה את הנטוורק, עושה את הלוגין באופן ידני, קופי אזכר, לוקח את הבקשה הזאת, ואחרי זה מריץ אותה מהטרמינל.
ואז מנצח בסקרים.
אז כבר הדבר הזה אמור לא לעבוד עם כלים מאוד בסיסיים, כמו CSRF טוקן. כאילו, אני רק צריך לוודא שיש טוקן שמוודא שהסבמיט של הפורם הוא חד פעמי.
אז נסביר שנייה מה זה. אנחנו מדברים פה על מצב שבו בקשה אחת היא מקבלת טוקן מסוים, זאת אומרת, מזהה ייחודי לבקשה, או לסשן של כמות זמן מסוימת, ובעצם אם יום אחר כך אני מכניס את זה, אם אני מכניס את זה הארד-קודד לקוד שלי, אחר כך אני מנסה את זה, אז השרת יבחין שהטוקן הזה הוא פג תוקף, ולכן הוא יבין שאולי יש פה בוט, משהו פה לא בסדר, זרוק את הבקשה.
הדברים האלה דרך אגב, הרבה פעמים לא נבנו רק בשביל לעצור בוטים. אתה רוצה שהדבר הזה גם ימנע את המצב שמשתמש עושה F5 ו-Resend של הפורם, ובטעות יגיש את הטופס פעמיים כשהוא לא התכוון.
אוי ואי, ואז אותה סבתא באיטליה, אתה בכלל בצרות.
זה הדבר הראשון. הדבר הבא, אני אחזיר את השאלה אליך, זיהית שיש CSRF טוקן, שיפרת את המנגנון שלך, והבנת שיש בקשה אחרת שמביאה את הטוקן כדי להגיש אותו. אז עכשיו בקוד שלך אתה תעשה שתי בקשות, אחת שממנה תשיג את הטוקן והשנייה כדי לעשות סאבמיט. איך כתבת את הקוד הזה?
אז זו שאלה טובה. נראה לי בדרך כלל שאני כותב קוד לבוטים, אני יכול לכתוב את זה בפייתון, אני יכול לכתוב את זה בג'אווה סקריפט, אם נגיד יש API לאתר שיהיה מאוד נוח להשתמש בו, ואולי אפשר להשתמש בחום הדלס, בעצם חום, הם פיתחו פיצ'ר שבו אני יכול להריץ את חום עם המנוי ג'אווה סקריפט, עם הכל, רק בלי גוי, כלומר, אני מריץ את הקוד שלי, לכאורה זה חום, אבל בלי גוי, והאמת לזה סיפור לפודקאסט אחר, איך חום כל פעם מנסים לגרום לזה שלא באמת יזהו אותם, ואז בפועל השרתים כן מנסים לזהות אותם, קצת כמו הסיפור של הקוגניטו.
כן, אז זה נקודה מצוינת, כי נתת פה שתי משפחות עכשיו, ההבדל הגדול בין שתי המשפחות האלה, וזה חוזר חזרה לדברים שמאפיינים את המשתמשים, זה שקבוצה אחת שאמרת, נגיד פייתון או קוד שכתבת עם פנטום ג'ייס או משהו כזה, לא מריץ על הג'אווה סקריפט של האתר. הוא מביא את ה-HTML, אתה מפרסר אותו באיזשהו מנגנון, בוא נניח שאתה לא עושה רגיקסים, אלא מריץ דום פרסר ועושה את זה בצורה תקינה, אבל לא באמת הרצת את כל מה שמגיע בעמוד. ואחד הדברים שבעל אתר יכול לעשות, זה לוודא לכל הפחות שאתה מריץ JavaScript באמת בעמוד. חום הדלס פותר את זה, כי הוא אכן אמור להריץ את כל מה שנמצא בעמוד, ואז בעצם דילגת פה שתי מסוכות אם אתה עובר מקוד בסיסי בפייתון לחום הדלס שיריץ את זה.
מגניב מאוד. יאמר שבינתיים רוב האתרים שפגשתי, בדרך כלל פייתון עבד, JavaScript עבר, אבל נמשיך הלאה.
אז כל הסיבה לכתוב בוטים, וזה בעצם הבסיס לסיפור הזה, זה לא להריץ בקשה אחת שתעבוד, זה להריץ את זה את סקייל. הרשימה שהורדת מהדארק וויב, מנתה לפי העדכון האחרון שאני ראיתי, משהו כמו 4 מיליארד רשומות. אתה כנראה לא תריץ את זה מהמחשב שלך, כי כל rate limiting בסיסי יזהה את זה ויחסום אותך, ואתה גם רוצה לשים את הרשימה הזאת באיזשהו פרק זמן סביר. כמה שעות, כמה ימים יכול ליותר. זאת אומרת שאתה צריך עכשיו עוד דברים, עוד הרבה מאוד כתובות IP, עוד הרבה מאוד מנגנונים נוספים שתוכל להשתמש בהם כדי להריץ את התקיפה.
אז אולי מה שאני אעשה, אם אני צריך כל כך הרבה נפח ותעבורה, זה שאני אלך לאמזון, ל-AWS, ואני אקנה מהם 10,000 שרתים, ועל כולם אני אשים את הסקריפט שלי, ואני אריץ במקביל, וככה אני אצליח להגיע לקצב שאני צריך בשביל לסיים את כל הרשימה שלי.
או שאני אקח את הקוד של מיראי, שמי שיקשיב לפרק הקודם יודע שהוא אופן סורס, ונתחיל להריץ אותו ולשחק איתו.
אז דוגמאות מצוינות. נתחיל דווקא מהדוגמה של אג'ור או AWS, הכתובות IP שלהם הם פומביות. אז אלמנט בסיסי פה יהיה להבין איזה כתובת IP פונה אל האתר, להבין אם היא שייכת איזשהו publicly listed data center, וכמובן להחליט מה עושים עם זה. זה לא אומר שזה בהכרח בוט, בהכרח בן אדם, אבל זה לחלוטין עוד נתון שמעניין להסתכל עליו ולחשוב מה עושים. מיראי זה בדרך כלל דוגמה יותר מעניינת, הרבה מהבוטנטים האלה הולכים לשני כיוונים, או שהם יושבים על רכיבי IoT שאין בן אדם שגלש מהם אף פעם, ובעצם הסיכוי שמשתמש אמיתי יגיע מהכתובות האלה הוא מאוד מאוד, או שזה על הרבה מאוד ציוד של אנשים בבית הפרטי שלהם, ולמעשה לכל דבר ועניין זה residential IP, אז משם באמת יהיו משתמשים לגיטימיים שיכולים להגיע.
שווה להגיד שיש קורולציה בין רכיבים שלא משתמשים בהם לבין רכיבי IoT שקל לפרוץ אליהם, כי זה בדרך כלל אותם סבתות שרק מתי שהנכדים באים לעזור להם עם האינטרנט עם גולשות.
רגע, אבל אתה אומר שבעצם אנחנו יודעים לזהות IP שאף אחד לא משתמש בו לגישה, כאילו מפרסומות?
אז במידה מסוימת כן, לא כל בעל אתר אולי יכול לעשות את זה, אבל אם יש לך מספיק אינפורמציה, יש כל מיני שירותים, פידים, דברים כאלה, אותם IP'ים שסיפרת שפונים אל האתר שלך משום מקום, איזשהו הניפוט או משהו כזה, אתה לא היחידי ששכר את הבוטנט הזה והשתמש בו עכשיו. אז יש עוד דרכים להגדיל את הסיכוי שהכתובות האלה אכן יהיו באיזושהי רשימה, אבל תמיד קחו בזהירות את הרשימות האלה ותבדקו מה קצב העדכון שלהם.
אוקיי. אז נגיד עכשיו שהאתר או מובטח, או שהצלחתי להשיג עליו חלק מהפרימיטיבים שאני רוצה, ויש לי עוד משלח תקיפה. יש לי אפליקציית מובייל, אחת לאנדרואיד ואחת לאייפון. בוא נראה מה אפשר לעשות. אז נתחיל בלוקח מודל פיזי, או לוקח מודל וירטואלי, נגיד DailyMotion או VMware, מתקין אנדרואיד, מתקין iOS, מריץ את האפליקציה, פותח WireShark. משחק עם האפליקציה, רואה את התעבורה.
מה שרוב האפליקציות יעשו בשלב הזה כדי להתמודד עם איומים כאלה, ובוא נניח שהם עושות עבורה מוצפנת אחרת, חבל, זה לעשות certificate pinning. בעצם האפליקציה תוודא שהיא מדברת עם השרת הנכון, שזה משהו מאוד מעניין שאפליקציית מובייל יכולה לעשות ודפדפן לא, כי אפליקציה או מי שמייצר את התעבורה זה קוד אחד שבעצם אתה בנית, זה לא הדפדפן שיכול לבוא עם סרטיפיקטים משתנים. אז אפליקציה יכולה לוודא שהיא מדברת באמת עם השרת.
אני רק אגיד שבשביל המאזינים שלנו, שביקשו פרק על modern cryptography, אז אנחנו לגמרי הולכים לעשות פרק שמרחיב הרבה יותר על SSL, מרחיב הרבה יותר על certificate pinning, ובינתיים רק נגיד ש-certificate pinning זה בעצם סוג של שיטה לוודא שהשרת שאני מדבר איתו, זה באמת השרת הזה, נפשט את זה לרמה הזאת. ונמשיך מכאן, אז איך אני מתמודד עם certificate pinning, אמיר? אני יודע לדבג, כמו כל מתכנת ממוצע, אני מתחיל לדבג את האפליקציה הזאת, מחפש את המקום בקוד שבו יש לי יש certificate pinning, למשל עם פרידה, מוצא אותו, דורס את הפונקציה הזאת, ואין יותר certificate pinning, הכנסתי את הסרטיפיקט שאני רוצה, אני רואה את התעבורה מתחת ל-SSL.
מעולה. אז באמת פתרון, זה פתרון נכון וקלאסי, להשתמש היום בכלים האלה כדי להתמודד עם הפינינג. השלב הבא היה כמובן משהו שהוא דומה ל-CSRF token כדי לוודא שיש איזשהו two-step בזמן שהאפליקציה מדברת עם עם השרת. השלב הבא כבר הולך לאיך אתה בונה את הבוט ואיך אתה משתמש בו. אני אתן דוגמה. סדר את זה בראש. אני אתן דוגמה, הורדת את האפליקציה, מריץ אותה מהאמולטור שלה, עם איזה יוזר אג'נט יוצאת?
אז אולי אם אני עדיין לא רוצה מאוד להשקיע, אבל רוצה לעשות משהו פשוט, אני יכול לשים יוזר אג'נט של גוגל בוט, שכולם מאשרים להם לגשת לשירותים שלהם, כי הם עושים סריקה אינטרנטית.
יש שני דברים שאתה יכול לבדוק על גוגל בוט. אחד, זה כשמישהו אומר שהוא מגוגל בוט, אפשר לבדוק את ה-IP שלו, לעשות reverse DNS lookup, ולראות מה התשובה. אם התשובה לא תואמת להגדרות של גוגל, אז אתה מרמה, ואפשר ככה לדעת שאתה לא גוגל. דבר השני, זה שגוגל בוט לא עושה לוגין.
אז נשמע שצריך להשקיע את המאמץ, כדי לראות בדיוק מה יוזר אג'נט הנכון לשלוח.
נגיד לי שתמשנו ביוזר אג'נט הנכון.
של האפליקציה. מעולה. אז הסתכלתם על היוזר אג'נט שהאפליקציה מוציאה, לקחתם שם את ההדרים הנוספים שבדרך כלל יש, את ה-authorization barrier וכן הלאה שעוברים הלאה, וסתרתם את כל הפרמטרים. כאן אנחנו מתחילים ללכת לאזור של בעצם לוגיקות של אנומליה, של מה אנחנו יודעים להגיד על מי שכרגע עושה את הבקשה. בקשה שעושה לוגין, בטח באפליקציות מובייל, לא מגיע משום מקום. האם זו התקנה מוכרת? האם זה משתמש חדש? לא משתמש חדש? מה ה-installation ID שיש לאפליקציה הזו באמולטור? מה הגיל של המשתמש? חוזר חזרה לאיך מקשים על התוקף, ואיפה התוקף בעצם שונה מהמשתמש הרגיל? משתמש רגיל, גם אם הוא משתמש חדש, יתקין את האפליקציה, יעשה סיינאפ, אם הוא לא עושה סיינאפ אז הוא יעשה לוגין, פעם, פעמיים, בטח לא מספר משתנה של יוזרים וסיסמאות, וזה אחד הדברים שיכולים מאוד מהר לצוף בקוד שאתם תיארתם, ובוא נניח שאתם גם מרצים אותו על מעל בוטנט של מיראי, שזה יהיו הרבה, אלה יהיו הרבה מאוד משתמשים חדשים, שמנסים להריץ הרבה מאוד סיסמאות ומשתמשים וסיסמאות מעל החשבונות החדשים האלה. אז גם אני לא יודע לעצור ספציפית את זה, כי כל הפרמטרים נראים אותו דבר. אני יודע שכרגע יש לי בעיה. והדבר הנוסף שאפשר גם להסתכל עליו באותו הקשר, זה גם מי עושה את הבקשה. כמו שאמרת, לקחת את הפרמטרים מהאפליקציה, האפליקציה שלי, שאיתה עשית את זה, היא אפליקציית אנדרואיד, אבל אין לי הרבה משתמשי אנדרואיד באמת באפליקציה. רוב השוק יכול להיות לצורך העניין iOS. שם הרבה יותר קשה לעשות את כל התרגילים האלה של סרטיפיקט פינינג ואנפינינג ופרוקסי וכן הלאה, וגם לעשות הפרדה של ראוטים, לוודא שכל גרסה משתמשת בראוטים אחרים בסרבר, ודרך זה גם להבדיל ולזהות שמישהו אחר כרגע עושה שימוש באתר. והרבה מהכלים הסטנדרטיים שיושבים בעצם על השולחן של המגן בהקשר הזה, בלי להכניס כלים מתוחכמים ומוצרים מתקדמים, אפילו כדי להבין שיש לו בעיה, זה פשוט להסתכל על צורת השימוש שיש לו בשירות, ועם דברים מתנהגים בצורה מוזרה. לצורך העניין, לאפליקציות מובייל יש שעות שימוש מסוימות. עושים פוש נוטיפיקיישן, פתאום כולם באים ופותחים את האפליקציה. אין ספייק שמגיע משום מקום בלי איזשהו פוש נוטיפיקיישן. אז למה פתאום יש לי עלייה בתעבורה במקום מסוים או בהקשר מסוים? הקשר העסקי של מה קורה צריך להיות מחובר לנתונים שרואים בלוגים.
אז קורה פה בעצם תהליך מגניב מאוד, שמזינים עיקרים הוא לא קשור רק לבוטים. קורה פה תהליך שבו יש תוקף. התוקף משתמש באמצעים מאוד מאוד פשוטים כדי להשיג את מה שהוא רוצה, ואז מגיע המגן, והוא מתחיל לשים מיטיגציות, מתחיל להרים כל מיני קשיים שלא מונעים מהתוקף לגמרי את היכולת, אלא מקשים עליו כל כך שלאט לאט לא בטוח שזה כל כך קוסט אפקטיבי בשבילו. ואותו תהליך בדיוק אנחנו רואים לא רק בעולם הבוטים, בכל עולם. תיקחו עולם של חולשות כמו שדיברנו בפינג אוף דאט, אז פעם ראיתם איזה קל זה היה לעשות buffer overflow, אבל היום יש אינסוף מיטיגציות שחוקר שבאמת רוצה לעשות buffer overflow בסגנון פינג אוף דאט, הוא צריך לעבוד הרבה הרבה יותר קשה. וזה הסיפור פה, cost effectiveness. אם צריך לסכם את כל העולם החתול והחבר של תוקף ומגן, נקרא לזה cost effectiveness לתוקף.
כן, אז כחלק מהתהליכי למידה שאנחנו נסים לעשות בכל מיני הזדמנויות, זה גם לחפש דוגמאות אמיתיות, שאני אף פעם לא אזכיר בשמם, לראות מה הדברים שהם עושים, ולראות מה נקרא זה ה-common practices שיש. מה שאני יכול להציע לקהל, זה חלק מהשיח שעשינו, זה להוריד אפליקציות נפוצות בסטור, ולנסות קצת לשחק ולראות מה הן באמת עושות, ואיך נראה התהליך, והאם הם כמה קל וקשה לעשות את זה, בפועל הרבה מאוד דוגמאות שראינו גם באפליקציות מאוד מובילות שלא מכניסים הרבה טכניקות מאוד בסיסיות שתארנו עכשיו, ואפילו דברים כמו הלוגין, נראה את הלוגין בגט, אפילו לא בפוסט, עובר כאילו לחלוטין פליין טקסט, בלי CSRF טוקן, בלי סרטיפיקט פינינג.
במילים אחרות, אם אתם עכשיו עושים מייל אין דה מידל לטלפון שעושה את הבקשה הזאת, כנראה בסבירות מאוד גבוהה שאתם אשכרה תוכלו לקבל את השם משתמש והסיסמה.
לחלוטין. שזה סיבה טובה לזה שמשתמשים בפאבליק וי-פיי, זה לחשוב על מה, במה משתמשים, כי יש הרבה מאוד אפליקציות שההבטחה שלהם בהקשר הזה היא מאוד רעורה.
אז בעצם סיימנו את המשחק של החתול והעכבר, למדנו איך זה עובד, איך עולם הקוסט אפקטיביות עובד, מה עושים, וגם בעצם הבנו שלמרות שיש אינסוף דברים שאפשר לעשות, בפועל, רוב האתרים, רוב האפליקציות, לא באמת עושים אותם, וזה דבר חמור מאוד.
אז ראינו בפרק הזה די הרבה דברים מגניבים. ראינו קצת על מה זה עולם הבוטים, מאיפה הדברים האלה מגיעים. הסתכלנו קצת על קפצ'ה, שעזרה לנו להבין אולי רעיונות או קונספטים מרכזיים סביב הפרדה בין בני אדם לבוטים, ואולי דברים שעובדים יותר טוב ופחות. ובסוף ראינו איך הרבה אתרים היום מנסים לעשות מיטיגציות כנגד בוטים, ואיך אתרים מסוימים מצליחים יותר, ולפעמים האתרים שקצת מפשלים ולא מצליחים.
וכמובן, איך כותבים את הבוט הכי טוב שאי פעם שמעתם עליו, בהיסטוריה של הבוטים.
תודה רבה לאמיר שקד מפרימטר X, שהשקיע בנו שעות רבות בלהכין את הפרק, ולהקליט אותו פה איתנו.
תודה רבה כמובן ליונגי התותח.
ולברל שעושה עבודה מעולה כמו תמיד.
תודה לכם שהזמנתם אותי להתארח איתכם ולדבר פה על נושא שקרוב לליבי.
וואי, היה כיף.
כן.
אביר תותח.
ונתראה בפרק הבא.